Que soma de forte madoya e matili abashota alba de chamaul vana e aduya ופנינים של כל חסד הם לאתה, בלבי ירחנה, תוכה אגישנה, כגן שבתי הרעה. בלבי ירחנה, ולך אגישנה, כגן שבתי הרעה. תזכה כל פריאה בעולם שכולו תואר ידם גורו לתנם דלק תמיד. מישהו חדש יחסית בלימוד שאל אותי בהפסקה, רגע, אם הכל ריק ואם הכל אין לו טבע עצמי, אז אין דברים שהם טובים ואין רעים, ואז יש סכנה שאנחנו לא נפעל בצורה מוסרית. שאלה לא טובה, ואני רוצה להגיד כאן, במיוחד אם מישהו חדש ולא שמע את ההסבר. אנחנו אומרים, כן, הדברים הם ריקים מכל טבע עצמי, הם לחלוטין זמינים להיות כל מה שאנחנו ניצוק לתוכם, הם כבר עכשיו מופיעים והם ימשיכו להופיע לפי ההשלכות שלנו. ההשלכות האלה לחלוטין נקבעות על ידי הזרעים המנטליים שלנו, על ידי הרשמים המנטליים שלנו. ואלה לחלוטין ב-100% נקבעים על ידי המעשים שלנו. אז מיד פועל יוצא מהלימוד על ריקות זה שאני חייבת לשמור על המושג. במידה שאני רוצה לראות עולם שמיטיב עם מי, אני חייבת להיטיב עם הזולת. אין לי בכלל אופציה אחרת. בגלל שהדברים הם ריקים, בגלל שהם ריקים, מה שיופיע בעולמי הוא לחלוטין מה שאני מייצרת על ידי המעשים שלי. אם אני רוצה לחסל סבל ולמנוע סבל ולהגיע לאושר, אני חייבת לעשות מעשים שמיטיבים עם הזולת. אני חייבת. ברמות גבוהות כמידת יכולתי. במידה שאני לא עושה את זה, במידה שאני עושה מעשים שפוגעים בזולת, יבוא אליי סבל. ואז שמירת המוסר הופכת לדבר מאוד רציני, הופכת לעיקר התרגול. כי זה כבר לא בגלל שמישהו אמר שזה לא יפה לעשות ככה, לא בגלל שזה כתוב בספר תורה, לא בגלל שהממשלה חוקקה חוק, אלא בגלל שאני מבינה שאם אני אפעל בצורה שהיא לא מוסרית ולא מיטיבה עם הזולת, אני אסבול. נקודה. נקודה. זה הופך עכשיו מקום לא מתפשר. והמידה שאנחנו מבינים את זה, תקבע איך אנחנו נגיב במצבי מבחן למשל. המידה שאנחנו מבינים ריקות, תקבע עד כמה אנחנו נשמור מוסר במצבי מבחן, במצבים שאנשים אולי לא כל כך רואים אותנו, ואנחנו יכולים לבלף או לזייף ואף אחד לא יתפוס אותנו, כי זה לא שייך לאף אחד בכלל. הזרם הקרמי שאני נושאת איתי, אין לו קשר לאף אחד. אני נושאת אותו באופן אינדיבידואלי, יחזור אליי מה שאני זרעתי, בין אם ראו אותי, בין אם לא ראו אותי. ויחזור אליי מה שזרעתי, בין אם זה במעשה, בין אם זה בדיבור, ואפילו מחשבות. אם אני מאחלת למישהו דברים רעים, יחזרו אליי דברים רעים. כי זה מה ששלחתי לעולם, זה מה שיחזור אליי. אם חוזרים אליכם אנשים רעים, ואתם לא זוכרים שאתם עשיתם דברים רעים כאלה, תתחילו לעשות יומן ותתחילו לפשפש במחשבות שלכם, במיוחד במחשבות שלכם. אולי הם נושאות את התשובה, ואז אתם צריכים להתחיל להקפיד על המחשבות, וזו עבודה גדולה. זו עבודה גדולה, כי אנחנו שוכחים אותה מאוד מהר. פסוק 22 בפרק 5. אומר, עונג שמקורו בחושים, ושלא, התחלה וסיום, הרי הוא מקור לסבל. או בנו של קונטי, מי שרכשו את הידע, אינם מחפשים עונג זה. ופה הוא מדבר על עונג, כשמקורו בחושים, עונג שנולד כתוצאה ממה שאנחנו חווים דרך החושים שלנו. הוא אומר, תענוגות האלה שבאים מהחושים, הם בדיוק המקום שממנו נולד הסבל. מאותו מקום שבאים התענוגות של החושים, ממנו בא הסבל. הם הרחם שמוליד את הסבל. הם משתמשים שם במילה יונאי. המקום, איפה בא הסבל. אז זה לימוד מאוד מאוד יפה, ואולי חזק קצת. כי מה הוא אומר בעצם? העונג שמקורו בחושים. זה אומר שכל דבר שאתם רואים שהוא נעים לכם, כל דבר שאתם שומעים שהוא נעים לכם, כל מה שאתם נוגעים בו והוא נעים לכם, כל אלה, הוא אומר, הם המקור לסבל. אבל קודם אמרנו שאין שום רע בלרצות דברים אם הוא בא מתוך כוונה להיטיב עם הבריאות, נכון? אמרנו את זה. אז זה כאילו נשמע שהוא אומר משהו אחר. כאילו נשמע שאנחנו לא אמורים ליהנות מדברים, לא אמורים ליהנות מארוחה טובה, לא אמורים ליהנות מסרט טוב. האם זה מה שהוא אומר? אז בואו נראה מה הוא אומר כאן. נחזור לרגע לסיפור. ארג'ונה יושב שמה, משקיף על שדה הקרב, בין שני המחנות. הוא יושב עם קרישנה, והוא במצב של ייאוש ומשבר. כיוון שהוא, אם יצא לקרב, הוא הולך להרוג את האנשים שיקרים לליבו, את הבני דודים שלו. והוא מיואש, למה? כי הוא חושב על האובדן שלו. אני הולך להרוג את האנשים שאני אוהב, אני אאבד אותם בחיי. ובעצם הוא אומר, האנשים האלה שאני מכיר, עומדים עכשיו להרג, להיעלם מחיי, ואני לא בטוח שאני מוכן לזה. אני לא מוכן לזה. כי אם אתם זוכרים, קרישנה אמר לו, לך תילחם. לך כן תילחם. אבל הוא מאוד אחוז באנשים האלה. הם אנשים שהוא גדל איתם, שהם קרובים לליבו. והוא אחוז בהם, ומאוד עצוב לו לאבד אותם. אז הוא תקוע. המשבר שלו זה שהוא תקוע. הוא תקוע כי הוא מפחד משינוי שעומד לבוא, מאובדן שעומד לבוא, של משהו בעצם מקביל לעונג של החושים. כמו שהנאות שאנחנו נאחזים בהם של החושים, שאנחנו לא רוצים לאבד אותם, וכתוצאה מזה מוכנים לעשות דברים אפילו לא מוסריים כדי להשיג אותם. אז קרישנה שאומר לו, לך תילחם, אומר לו, אתה לא נוהג בחמלה. זה מה שהוא אומר לו, לארג'ונה. אומר לו, אתה לא חומל פה, כי אתה רק חושב על עצמך ועל מה שאתה הולך לאבד עכשיו. אתה מפחד לצאת למלחמה, כי נוח לך איפה שאתה נמצא. למרות שזה מקום רע, מקום לא טוב. הקרובים האלה הפכו לחוליגנים שמציקים לאנשים. הבן דוד של ארג'ונה כל הזמן מנסה להרוג אותו בסיפור הזה. אבל הוא מעדיף להישאר שם ולא לעשות כלום, כי הוא מפחד לקפוץ ולעשות את השינוי הגדול. וזה עומד כאן כמשל או מטאפורה לשינוי הגדול בחיים שלנו. כאשר אנחנו הולכים ועושים את הקפיצה הגדולה לחיים של רוח, כשאנחנו עושים את התפנית, מלהיות עסוקים בחיים ארציים לחיי רוח. אנשים לפעמים חוששים, למשל, להתחייב לתרגול מדיטציה יומי. זאת קפיצה. אם אין לכם תרגול מדיטציה, ועכשיו אתם מתחייבים לשבת כל בוקר לעשות מדיטציה, זאת קפיצה. ממה אתם חוששים? מה אתם חוששים לאבד? מה תאבדו מתרגול מדיטציה? רק להישאר במקום שכבר נוח לכם, שכבר מוכר לכם. אז זה מגביל פה לעניין של לוותר על עינוגי החושים, על הדברים המיידיים שבאים. אז כדי לעזור לארג'ונה לעשות את הקפיצה, להחליט, קרישנה נותן לו פרספקטיבה. הוא אומר לו, כל הדברים האלה, הקטנים שאתה אחוז בהם, הדברים שקשורים בעדפות שלך ובך, כל אלה הם בעצם סבל. מה שנראה לך כתענוגות, הם בעצם סבל. וזה מביא אותנו לשלושה סוגים של סבל. הראשון הוא קל, הראשון הוא כשיש לנו כאב בגוף, או מחלה, או אובדן, איבדנו מישהו יקר, כולנו נגיד שזה סבל. אבל מה רע בכוס קפה טובה, או בכוס קקאו טובה? מה רע במערכת יחסים טובה, או במשרה טובה? מה רע באלה? מה רע בכלל בדברים נעימים, תענוגות החושים? מה רע בהם? הם לא רואים עד שהם מסתיימים. ובגלל שהם באים מקרמה לא טהורה, הם הסתיימו. הסוף כל דבר כזה להסתיים. סוף כל מערכת יחסים היא שבני הזוג יקראו אחד מעל השני. אם לא לפני המוות, בזמן המוות. סוף כל דבר טוב הוא שתאבדו אותו. כי הוא בא מקרמה, וכשהקרמה הזאת תתקלם, תאבדו אותו. אם לא תבינו את הסיבות העמוקות לטוב שבא לחיים שלכם, ותלמדו לחדש אותם. וזה קשה. כי אנחנו מכלים קרמה טובה, בעצם היותנו בני אדם בצורת חיים כל כך מדהימה. אנחנו מכלים קרמה בקצב מטורף. אנחנו כאילו שורפים את כרטיס האשראי, אנחנו במינוס אדיר. ואנחנו לא יכולים לצבור מספיק חסד בקצב שבו אנחנו שורפים אותו מעצם צורת החיים שלנו. אז הצורה השנייה של סבל קשורה אפילו בדברים הטובים. הם סבל כיוון שאנחנו נאלץ לאבד את כולם, את כל הדברים הטובים בחיינו. הבריאות שלנו נאלץ לאבד, הנאורים שלנו נאלץ לאבד, בני הזוג שלנו נאלץ לאבד, את הילדים שלנו נאלץ לאבד, את המשרות שלנו נאלץ לאבד. כל מיני תהליכים יקרו כשיקראו אותנו מעל הדברים האלה או יקראו את הדברים האלה מעלינו. מוכרח להיות, עד שנגיע לשחרור. אז זה מה שקרישנה אומר לארג'נה, כל הדברים שמסבים לך עונג, כגון עונג של החושים, הם סבל מכיוון שאתה תיאלץ לאבד אותם. אז האם זאת המטרה שלנו, לחפש לעצמנו עוד ועוד תענוגות שכולם נצטרך לאבד? אפילו את הזיכרון של התענוגות האלה נאלץ לאבד. יבוא יום שאפילו לא נזכור את כל התענוגות האלה. יש דברים שנשכח מהר מאוד, הלכנו למסעדה טובה, כמה זמן תזכרו את הארוחה הזאת? יבוא יום שנשכח אפילו את זה. אם אתם מדברים לאנשים שעברו גיל מסוים, אנשים קשישים, אנשים שרכשו מידה מסוימת של ניסיון ושל חוכמה, הם כבר יודעים שהם הולכים לעבור מכאן. הם כבר יודעים, הם מסתכלים על החיים בעיניים אחרות. אז מה הדברים שהם מוכרים? מה הדברים שהם יוכלו לקחת איתם? וזה שם בפרספקטיבה את כל מה שאני עושה עכשיו, את כל מה שאני משתוקקת לו עכשיו. ואחד הדברים שמאפיינים את הג'יוון מוקטה זה שהם חופשיים מתשוקות. אחד הדברים שמאפיינים סמסרה זה השתוקקות. אנחנו כל הזמן משתוקקים לעוד, ליותר, לאחר, לעלות, להתקדם, למצוא. סמסרה, אפשר להגדיר, זה כל הזמן, אני לא מרוצה איפה שאני נמצאת, אני צריכה ללכת למקום אחר, כל הזמן. זה אחד האפיונים של סמסרה. והוא נותן לו פה פרספקטיבה. מהו שאני רוצה במבט לאחור לראות? כשאני אהיה בסוף חיי, ואני אסתכל אחורה, מהו שאני רוצה לראות שם בחיי? האם אני רוצה לחזור אחורה לכל עוגות המוס? האם זה מה שיהיה חשוב כשיתקרב סוף חיי? אז זה מצחיק, אבל אנחנו לא נותנים לעצמנו דין בחשבון, ואנחנו מבלים הרבה זמן בלרדוף לתענוגות החושים. לא, אנחנו רוצים משהו משמעותי, אנחנו רוצים לדעת שעשינו משהו משמעותי עם חיינו. אנחנו רוצים לדעת שעשינו משהו שנגע באנשים אחרים, שהסב עושר לאנשים אחרים. משהו שיחיה מעבר לגוף הזה. משהו שאיתו אני יכולה להתמיר את העולם. וכשקרישנה נותן את הפרספקטיבה הזאת לארג'ונה, אפשר לראות איך ארג'ונה מקבל יותר ויותר השראה ממה שהוא שומע מהמורה. וכשאנחנו מתחילים לעשות את הדברים שהיו בדוחות החסד שלכם, את הדברים המשמעותיים, את הדברים שמשנים חיים, הקרמה של זה היא כל כך נפלאה והיא כל כך חזקה, שאתם מתחילים לעלות על ספירלה, שבמקום שתהיה ספירלה יורדת, שיותר ויותר סבל, היא מתחילה להיות ספירלה שעולה. ובאופן אוטומטי באים אליכם דברים יותר ויותר נעימים, אתם לא צריכים לרדוף אחריהם. כי קרמה יש לה דליברי סיסטם, אם זרעתם את הזרעים, הם מתחילים לבוא, הדברים האלה מתחילים לבוא, ואנשים מתחילים לדווח. אז כל העניין בדרך רוחנית, זה לא לוותר על עונג, זה להגיע לעונג שהוא אולטימטיבי, לעונג שנשאר איתכם לנצח. וזאת הנקודה, אין מטרה אחרת. והאמת שקרישנה מגלה פה לארג'ונה זה שהתענוגות הקטנים הם לא הדרך להגיע אל העונג הגדול. לעשות את מה שהכי מיטיב עם הזולת, זאת הדרך, ואין דרך אחרת. לעשות את הדברים כמיטב יכולתכם, הכי טוב שאתם יכולים ברגע זה, וזה יותר ממה שאנחנו חושבים. כי אנחנו אחוזים בדברים הקטנים, אנחנו לא רוצים לוותר על הנחות שלנו, זה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. לעשות את הדברים שהכי מיטיבים עם הזולת, זה הדברים שיסבו לכם את העונג האולטימטיבי הגדול ביותר, שהוא לנצח, ושאותו אי אפשר לקחת מכם. ויכול להיות שתצטרכו לעבור עוד גלגולים, אנשים האלה מתים בחיוך, אין להם ממה לפחד. הם עלו על ספירת השאולה. פסוק 6-3. נאמר שעשייה היא האמצעי עבור החכם להשיג את היוגה. נאמר שהשלווה היא האמצעי עבור מי שהצליחו לטפס אל היוגה. היוגה פה במובן של המטרה של היוגה, של להגיע לשלמות הזאת, להגיע לשחרור. בפסוק שדיברנו עליו קודם, לא רק קרישנה מתאר את היוגה כתפנית, כלפנות מלרדוף אחרי תענוגות זמניים, תענוגות של החושים, כי אלה הם סבל. הם במהותם סבל. גם כשהם נראים כעונג, הם במהותם סבל. אתם זוכרים את הסוואמי שביקר אצלנו ביוגה סוטרה? זה היה כל כך יפה. הוא אמר, אנשים יודעים שיש קצת סבל בחיים שלהם, אבל הם חושבים שיש גם דברים טובים בחיים שלהם. מי שבאמת חכם, הוא יודע שהכל סבל. הכל סבל. והוא מורה גדול של הבגבד גיטה. הסבל הגדול שלנו, הסוג השלישי של סבל, זה האי ידיעה. זה שאנחנו כל הזמן יורים באפלה, אנחנו כל הזמן עושים דברים למצוא אושר, והם לא משיגים לנו את האושר שאנחנו רוצים. זה הסבל האולטימטיבי, שאנחנו כל הזמן רצים אחרי אושר, ואין לנו מושג איך עושים את זה. אז קודם לורד קרישנה תיאר את היוגה, את השגת השלמות. אז הוא תיאר אותה כתפנית, לוותר על התענוגות הזמניים. לורד קרישנה אומר פה שתפנית של ממש היא לא לוותר על התענוגות האלה, אלא לוותר על האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים האלה, על האופן שבו אנחנו סבורים שהעולם עובד. כי אנחנו סבורים שהעולם עובד באופן מסוים, ומתוך הסברה הזאת אנחנו פועלים להשיג את אושרנו ואנחנו לא משיגים אותו. אז הוא אומר, אם את רוצה להשיג אושר של ממש, מה שצריכה זה לוותר לא על הדברים בעולם שלך, אלא על האופן שבו את מסתכלת עליהם, על האופן שבו את תופסת אותם, על האופן שאת מבינה אותם. ביוגה סוטרה זה כתוב מאוד יפה, הוא אומר, אנחנו משיגים שלמות כאשר אנחנו מפסיקים את תעתועי התודעה, כשאנחנו מפסיקים להאמין הסברות המוטעות שיש לנו אודות הדברים, אודות מאיפה הדברים הבאים. זה תהליך לא פשוט. לשנות את האופן שבו אנחנו תופסים דברים, אנחנו צריכים לעבוד כנגד 50,000 שנות ציוויליזציה. כל מה שאנחנו סבורים, מאיפה יש לנו את הדעות שיש לנו, מאיפה יש לנו את הרעיונות שיש לנו. אנחנו ינקנו אותם מההורים שלנו, מהמורים שלנו, מהתרבות שלנו, באנו איתם עוד מגלגולים קודמים, הרבה זמן עשינו את זה. אז אנחנו צריכים ללכת כנגד כל ההתניות האלה שכל הזמן מנגדות לנו בראש, וכל הזמן מכתיבות את איך אנחנו מבינים את המציאות. ואז הוא אומר לנו, נאמר שהשלווה היא האמצעי עבור מי שהצליחו לטפס אל היוגה. אל היוגה במובן של השגת השלמות הזאת, השגת השחרור. מי שהצליחו להגיע לשם, הם נמצאים בשלווה. הם נמצאים בנרוונה, הם נמצאים באושר תמידי, בלתי פוסק ומדהים. מה זה אומר? למה מתכוונים? להפסיק את האופן שבו אנחנו תופסים את הדברים. אז ניקח את הדוגמה שמעניינת את רוב האנשים, דיברנו עליה קודם. בני או בנות זוג. אז אנחנו מחפשים בן או בת זוג. הקודם לא עבד. אולי הבא אחריו יעבוד. איך נמצא אותה? אז אנחנו חושבים, יש מועדונים, יש אתרי אינטרנט, יש שטחנים, יש בליינד דייט. מה אני אעשה? מה הכי טוב לי? מה אני צריכה לעשות? מה אני צריכה לעשות מחר בערב? ביום שישי בערב, מה אני אעשה? אני אעשה בליינד דייט, אני אלך לאינטרנט, מה אני אעשה? אז אנחנו שוב בתהליך של הקבלת החלטות, אתם זוכרים? קראנו לזה דוון דבש, ניות, קבלת החלטות. אנחנו מבלים את החיים שלנו כל הזמן בקבלת החלטות. מה אני צריכה לעשות? אני רוצה להשיג כך וכך, מה אני צריכה לעשות? אני צריכה לעשות מה אני צריכה לעשות? לא עוד קרישנה אומר לנו כאן. אנחנו צריכים לשנות את ההשקפה השגויה שמתעתעת בנו. כי איך מוצאים בן זוג? מאיפה בא בן זוג? אם בשבילי בן זוג זה בן לוויה שבא להפיג את בדידותי למשל, כי אני לא רוצה להיות לבד, ואני רוצה מישהו נעים שיהיה לידי, לחיות על ידו, ביחד. איך יבוא לחיים שלי מישהו שמפיג את בדידותי ונשאר איתי? ושנעים לי איתו. איך יבוא מישהו כזה לחיים שלי? האם הוא יבוא מהמועדון? האם הוא יבוא מהאינטרנט? כדי שיהיה מישהו כזה, אני צריכה לזרוע את הזרעים בחיים שלי, כדי שאוכל לחוות את התוצאה הזאת. אין תוצאה בלי סיבה. תוצאות תמיד דומות לסיבות שלהם. אנחנו אומרים שהדרך למצוא בן לוויה נעים שישאר לידי, זה ללכת לבית אבות. אתם יכולים להגיד, התכוונתי למישהו יותר צעיר קצת. אבל זאת הדרך להשיג אותם. זה ללכת ולהפיק בדידות של אנשים, למשל בבית אבות שהם מאוד בודדים. אם יש לכם קרוב שהוא מבוגר, אתם יודעים כמה אנשים האלה בודדים. הרבה פעמים הם נחים, הרבה פעמים כבר המחשבה לא כל כך צלולה, הם כבר לא בני שיחה כל כך מעניינים, הם כבר איבדו הרבה מחבריהם, הם הרבה פעמים מתענים בבדידות. יותר מהיכולות הפיזיות שבוגדות בהם, עוד יותר מזה, הם מתאמנים מהבדידות שלהם, מזה שאין יותר אנשים להריח להם לחברה. אתם תלכו ותרחו להם לחברה. לאורך זמן, בקביעות, בהתמדה, בהרבה אהבה, זה מייצר זרע שאתם מפיגים בדידות של מישהו אחר, וסכנים זה טוב, כי הם כבר לא כל כך אטרקטיביים, לפעמים הם לא יודעים מה שהם אומרים, לפעמים יש ריח לא כל כך טוב, לפעמים הם מזילים ריח. אלה, להם אתם מפיגים את הבדידות. ואי אפשר לעצור אחר כך את התוצאה. מוכרח לבוא בן זוג. תלוי עם כמה חוכמה באתם לעשות את זה, וכמה השקעתם. אז איזה ליפסטיק לשים, אם ללכת לאתר אינטרנט, איזה אתר אינטרנט, איזה בר, לא רלוונטי. אתם יכולים לעשות 100 מפגשים כאלה, והם לא יעבדו. עד שלא יהיה הזרע. ואותו צריך לזרוע לאורך זמן, ובהתמדה, ובהבנה, ובעיקר בחוכמה. בעיקר מהבנה, משינוי התפיסה של איך דברים עובדים. תשיגו את היוגה, תמצאו שלווה, תמצאו כל מה שאתם רוצים. הכל יהיה באופן אוטומטי, כי כל הזרעים שם, כי כבר מזמן זרעתם אותם, כי הבנתם. תודה רבה, מה שני? שרית אומרת, אבל אני מכירה מישהו שהתחתן דרך האינטרנט. גם אני. יש לנו זוג מאוד נחמד שהיה בדיימן מאונטן, שהם הכירו דרך האינטרנט, והתחתנו אחת. בסוף פוגשים מישהו. את הולכת לבית אבות, בסוף את פוגשת מישהו. איך תפגשי אותה? או מהאינטרנט, או מהבר, או מהשטחן, או מבליינד דייט, או בדלת של יד. בסוף פוגשים מישהו. אבל איך תפגשי מישהו שהוא בדיוק מתאים לך, ושתתחתני איתו, ושיהיה לך נעים איתם, ושהם יפיגו את בדידותך? כדי שזה יקרה, את צריכה לזרוע את הזרעים. ואז קרמה מגישה לך את התוצאות בדרכים שלה. אתם מכירים את הסיפור על שמוליק? יש מבול, יש הצפה, מים מציפים את הבתים, שמוליק מטפס לגג. אנשים עוברים, אומרים, שמוליק, בוא, יש לנו פה סירה, אתה יכול לבוא איתנו. אומר, לא, 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 אני מתפלל לאלוהים, אני מאמין באלוהים, אלוהים יציל אותי. עוד סירה עוברת, אנשים אומרים, בוא, בוא, מים גויים. הוא כבר על האנטנה של הגג, אומר, לא, 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 אני מתפלל לאלוהים, הוא יציל אותי. בסוף הוא מוצף, הוא תובע, מגיע לשמיים. פוגש את אלוהים, אומר, התפללתי כל כך הרבה, האמנתי בך כל כך הרבה, למה לא הצלת? אני אומר, שלחתי עוד סירה ועוד סירה ועוד סירה. בסוף יהיה איזושהי דרך שהקרמה מביאה את התוצאות אליי. אז זה יכול להיות אינטרנט. אבל בלי שיש את הזרע, אני יכולה לעשות 100 פגישות אינטרנט והם לא יצליחו. על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא צריכים לוותר על הגישה לאתרי אינטרנט. אנחנו צריכים להבין איך נשיג תוצאות. כי עד שלא נזרע את הזרעים, אנחנו לא נשיג את התוצאות. הרבה אנשים מחפשים הרבה זמן בני זוג ולא מוצאים. אני לא אבקש מהם להצביע, אבל אני יודעת שהם כאן. כי הם באים ושואלים אותי את השאלות האלה. אתם יכולים להגיד, יש אנשים שלא הלכו לבית אבות והתחתנו. לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. אם אני רוצה שדברים יעבדו לבטח, בוודאות, אני חייבת לפעול מתוך חוכמה. אחרת, זה לפעמים עובד, לפעמים לא עובד, לפי איזה קרמה מפשילה, תהליך שאין לי עליו שום שליטה, שהוא נראה כאילו מקרי. או שיצליח או שלא יצליח. אם אני רוצה להבטיח שזה יצליח, אני חייבת ללכת עם חוכמה, אני חייבת ללכת עם הבנה מה מייצר את המציאות שלי. ואז האופן שבו זה קורה כבר לא משנה. אם זה אינטרנט, או אם זה בר, או אם זה ליפסטיק כזה או אחר, זה לא משנה. אם אני רוצה להשיג משהו בחיים שלי, כלל הזהב הוא שאני חייבת לתת את זה למישהו אחר קודם. אם אני רוצה להפיק בדידות בחיים שלי, אני חייבת קודם ללכת להפיק בדידות של אחרים. אני אצא מהרטריט, יהיו פה הרבה חתונות, אני יודעת. אני חייבת ללכת ולהפיק בדידות של אחרים כדי להפיק בדידות שלי. אחרת, לא משנה אם אני נשואה או לא, אני עדיין ארגיש בודדה. אז הבן זוג שלי לא יתפקד לי כבן לוויה. ומה שחל על בני זוג חל על כל דבר ודבר. אם אנחנו רוצים להפסיק מלחמה באזור שלנו, אנחנו חייבים מה? להפיק את האלימות ואת התוקפנות ואת הכעסנות ואת הרטינה ואת הטינה ואת השפיטה ואת הביקורת אצלנו בפנים. רק אז אני יכולה לראות, אם אני אפסיק לעשות את זה לאנשים אחרים, אני אפסיק לחוס על אנשים אחרים ולשפוט אנשים אחרים ולבקר אנשים אחרים, רק ככה אני אוכל להיות בעולם שבו מפסיקים לשפוט אותי ומפסיקים לבקר אותי ומפסיקים להתקיף אותי או לאיים עליי. זאת הדרך היחידה, את מה שאני רוצה להשיג בשבילי אני חייבת קודם לתת לאחרים ולצלם את עצמי נותנת את זה לאחרים. אבל אני מצלמת אוטומטית, כי המצלמה פועלת כל הזמן. כל הזמן. אז לכו לבתי אבות. אנחנו חייבים להגיע לצורה הזאת של עשייה, כמו שלורד קרישנה מלמד, כדי להשיג את השלווה, כדי לטפס אל היוגה, אל השלמות. עוד אחד וזה יהיה אחרון, פסוק 6-2. הוא שואל, הו בנו של פנדו, על מה נחוץ לוותר על מנת שנוכל לחנות עם בעשינו בשם יוגה? מעולם לא היה מי שהפך ליוגי מבלי שוויתר תחילה על האופן שבו הוא חושב אודות הדברים, שזה קצת דומה למה שאמרנו עכשיו. אז אנחנו מדברים פה שוב על תפנית. מדברים פה שוב על הסניאסה. מי שעשה תפנית, מי שהולך ליער. כי קרישנה אומר, מי שעושה תפנית של ממש, הוא לא מי שהולך ומתבודד לו ביער. ללכת להתבודד ביער לא בהכרח מהווה תפנית. יכול להוות תפנית ויכול שלא להוות תפנית. תפנית של ממש זה אצל מי שמבטר על הדעות השגויות שיש לו אודות האופן שבו הדברים קורים על המציאות. תפנית של ממש קורית בליבנו, קורית בתודעתנו, קורית במחשבתנו, ולא בכל מעשה ומעשה ספציפי שאנחנו עושים. היא כמובן תשפיע על המעשים שאנחנו עושים, כי ברגע שאנחנו חושבים עליהם אחרת, אנחנו נפעל אחרת. אבל זה לא כמה שוקו אתם שותים או לא שותים, זה לא זה. אז מי שהפך ליוגי, צריך לוותר תחילה על האופן שבו הוא חושב עודות הדברים. אני הייתי חולה השבוע, כל השבוע, עליתי למטוס, הייתי חולה. כולכם הצעתם לי טיפולים שונים, כדורים שונים, כל הדברים האלה. ואני אמרתי לכם, אני הצטננתי כי בדיוק לפני שבאתי לכאן, באתי ליומיים לדיימון מאונטן, באנו מפיניקס, פיניקס היה חם, בדיימון מאונטן היה קר, והייתה רוח נוראית. היו שלוש טיסות להגיע לכאן, כי היה צריך לטוס מטוסון ליוסטון, מיוסטון היה צריך לטוס לנוארק ומנוארק לכאן. הקטע שמיוסטון לנוארק היה צפוף בצורה בלתי רגילה. וזה שעות של טיסות והמתנות, וגם ככה היינו מותשים, ואני כבר הייתי קצת חולה, והייתי נורא יפה, לא ישנו הרבה זמן, כי הכל היה בקצב מטורף. באנו לנוארק, באנו לעלות על המטוס, אנחנו מגיעים לשער, אנחנו נותנים לדיילת את הכרטיס שלנו, היא פתאום מקשקשת עליו משהו, ניבלתי לרגע, אני הולכת, אני מסתכלת, קיבלנו מחלקה ראשונה. אמרתי, זה בדיוק מה שהייתי צריכה, אני כל כך תשושה, אני כל כך עייפה, אני מרגישה לא טוב, לא ישנתי. עכשיו אני אקבל מיטה, אני אוכל לישון סוף סוף. החיצה הארוכה זה נשכב למיטה, אני שכבת למיטה, אני לא אוכל לרדם. למה? כי אני חולה וכל נשימה כואבת? לא יכולתי לישון. כשאין את הקרמה, זה לא משנה אם יתנו לכם מחלקה ראשונה. זה שוב חוזר לאותו מקום. כי יש לנו הרבה הסברים למציאות שלנו, שנעוצים בבורות, שנעוצים בזה שלא השגנו את היוגה. אנחנו חושבים שהכדורים יעזרו, ושההצטננות באה מהקור. האם ההצטננות באה מהקור? גם הוא היה איתי. שנינו עברנו את אותם שינויי טמפרטורה. והוא לא הצטנן ואני הצטננתי. כי זה אמונות תפלות שיש לנו. זה הסברים לכאורה. וזה בסדר, יש להם את התפקיד שלהם, אבל הם לא הסברים אולטימטיביים. אז כשאדם קר לו מה הוא מחפש, הוא מחפש במה להתעטף, נכון? האם אתם צריכים לא לחפש במה להתעטף? לא אמרתי את זה. אבל האם אתם מכירים אנשים שמתעטפים ועדיין קר להם? אז האם להתעטף יפיג את הקור? או שכן או שלא, כי הקור לא בא מזה. זה כל כך מרחיק לכת, זה כל פסיק ופסיק בחיים שלנו. אז אנחנו עמוסים באמונות תפלות, ויש לעומתם את האמת, אל איך דברים עובדים באמת. אין במיינד מקום לשני הדברים. במקום שחיות האמונות התפלות, אין אמת. במקום שיש אמת, אין מקום לאמונות התפלות, לא צריך אותם בכלל. הדברים לא עובדים כמו שאנחנו חושבים, ובגלל שהם לא עובדים כמו שאנחנו חושבים, אנחנו נאחזים, אנחנו צריכים איזשהו הסבר, אנחנו צריכים לעשות משהו, אנחנו צריכים לעשות החלטה, אנחנו נאחזת ברעיונות שהם שגויים. אנחנו נאחזים ברעיונות, אנחנו בונים מיתוסים, אנחנו בונים סיפורים על איך דברים קורים, ואין להם שום קשר לאיך שהם קורים. זה כמו בית קלפים כזה, לא פונקציונלי ומתמוטט מאוד בקלות. כי שום דבר לא עובד כמו שאנחנו חושבים. מהאנשים שאני מכירה, יש אנשים שהם חולניים יותר מאחרים. האנשים שנוטים לחלות, להצטנן נועה, יותר מאחרים שאני מסתכלת, אלה שנוטים לחלות יותר מאחרים, יותר אחוזים באמונות התפלות שלהם, מה גורם הצטננות מאנשים אחרים. הם יותר מקפידים והם יותר עושים את כל הדברים, והם עדיין יותר מצוננים מאחרים. ככל שאנחנו מאמינים יותר באמונות התפלות שלנו, בדעות השגויות שלנו, כך זה נהיה יותר גרוע. אז זה הסוג השלישי של סבל שדיברנו עליו בהתחלה. הסוג הקל זה כשיש לנו כאב, זה ברור שזה סבל. לאבד דברים, סבל נורא. הכי גרוע, לא להבין מאיפה דברים באים. כי אז אנחנו נאחזים באמונות תפלות, ואז אין לנו צ'אנס, אנחנו כל הזמן שוגים, מהלכים באפלה. כיוגי, אנחנו מחפשים להשתחרר מהסוג השלישי של סבל. הסבל שבא מאי ידיעה, מאי הבנה. אנחנו מחפשים להבין איך קרמה עובדת. איך קרמה עובדת יחד עם ריקות. איך בגלל הריקות כל כך חשוב לשמור על המוסר. אנחנו רוצים לרכוש את היכולת להתגבר על התעתועים האלה של התודעה. ויש לנו מזל עצום, יש לכם מזל עצום שאתם כאן ומקשיבים לזה בשעה כזאת מטורפת בלילה. ורק אם נוותר קצת על האמונות התפלות, האמת תבוא אלינו. רק אם נהיה מוכנים קצת לוותר על האחיזה שלנו, שאנחנו יודעים איך דברים עובדים. שאנחנו יודעים מה נכון ומה לא נכון. אנחנו יודעים מי טוב ומי רע, אנחנו יודעים מי טהור ומי לא טהור. אנחנו יודעים מה צריך לעשות מצבים עושים. אנחנו צריכים קצת לשחרר. ביוגה סוטרה קוראים לזה אפריגרה. אתם זוכרים? ויתור על רכושנות קראנו לזה, אבל זה גם ויתור על אחיזה. בין השאר ויתור על אחיזה בדעות שיש לי. אני יודעת איך צריך להתנהג, אני יודעת מה נכון, מה לא נכון. לא, את לא יודעת. עד שלא השג את היוגה, את לא יודעת. כדי שאני אשיג את היוגה, אני צריכה קצת לשחרר את האחיזה שלי, שאני יודעת, האמת אצלי, האמת אצלי. זה גם מביא יותר סבלנות ויותר הרמוניה, זה דרך אגב, בדרך. אז אנחנו מוותרים קצת על אחיזה ב... אמונות התפלות שיש לנו, בדעות שיש לנו. אנחנו אפילו מבטרים קצת, משחררים קצת את האחיזה במה אני רוצה, כל הדברים שאני רוצה, ואנחנו מתחילים לעשות את הדבר הנכון. אנחנו מתחילים לזרוע את הזרעים הנכונים, אנחנו מתחילים לשמור על המוסר בקפדנות, באדיקות, אנחנו מתחילים להיטיב עם אחרים, אנחנו מתחילים להפנות יותר ויותר תשומת לב למה אני עושה לזולת במקום מה הם עושים לי ואיך הם מופיעים לי והם... כן צודקים, לא צודקים, כן צבועים, לא צבועים. אני יותר ויותר מתעסקת בי ובמה אני זורעת ומה אני עושה. והשאר, העולם מתחיל לדאוג לי. באופן אוטומטי, בלי שנרגיש, יבוא הרגע ואנחנו נהיה בגן עד. ואנחנו נשיג שחרור. זה המטרה של הלימוד. לך יש שאלה.
כל אחד לעצמו, על האישיות שלו, הוא זו המקרמה הפנימית שלו. ומה דבר?
לגבי הסיפור של ארג'ונה כמשל למלחמה הפנימית שלנו, לגמרי. כן, הוא שואל לגבי המיתולוגיה הזאת שמתוארת בבאגבד גיטה של המלחמה, ארג'ונה, קרישנה וכך הלאה. לגמרי. בשבילי זה קצת כמו סיפורי התנ"ך, שהם גם כן כולם באו בעצם... לעזור לנו, להנחות אותנו בדרכנו אנו, כי זה לא כל כך מעניין לשמוע את זה על ארג'ונה ועל קרישנה, אם אין לזה השלכה רלוונטית לחיים שלי לגמרי. כל הסיפור הוא אודותיי. כל הסיפור הוא אודות המצבים שבהם אני נקראת לפעולה, ואני בעצם לא יודעת מה שאני עושה. למשל, כל הסיפור הוא אודות מה פירוש פעולה, מה זה נקרא שאדם פועל, מה צריך להנחות את הפעולה שלי. החכם שהשיג את השחרור אומרים שגם אם הם נראים כפועלים, זה מהפסוקים של אשתווקה גיטה, גם אם הם נראים כפועלים, הם בעצם לא עושים שום דבר. זה נאמר שם. אנחנו לא מבינים מה זה פעולה, מה הפעולות שאנחנו עושים, מה מניע אותנו. כל המשבר והפתרון שלו הוא בהחלט רלוונטי לדרך שלנו לגמרי. מאוד חזק פסוקים שהבאנו, יש פסוקים אחרים שלא דנו בהם במפגשים האלה, שמתארים את דרכו של ארג'ונה בדרך לגלות את מוראו. כי כמה דברים קורים שם במקביל, אחד זה השאלות האלה, והשני שקורה זה שאם קודם הוא היה גיבור חיל רב צבאות, יהיר ומלא ביטחון עצמי, הוא מאבד את כל ביטחונו לנוכח מצב שפתאום הוא לא יודע מה לעשות, אין לו שליטה במצב הזה, הוא נקרא. והוא בשלב מסוים נופל על ברכיו, הוא אומר, קרישנה, בבקשה, תעזור לי, אני משתגע, אני לא יודע. ולאט לאט, תוך כדי השיחה ביניהם, הוא מתחיל לגלות שהמורה הוא פה על ידו, והיחס שלו למורה הולך ומשתנה, ועובר כמה וכמה שלבים, מיוהרה גמורה וגאווה גמורה, שלא מאפשרת לאדם ללמוד שום דבר, כי הוא כבר יודע, למקום שהוא רואה שהוא צריך עזרה, עד למקום שבו קרישנה לא רק חבר שיודע משהו ולא רק מורה, אלא הכל. פתאום עולם ומלואו מתגלה לו דרך קרישנה. זה חלק אחר בסיפור שמאוד מאוד חשוב. זה השורש של הדרך שלנו. כדי שאנחנו נוכל לעבור את הדרך שעושה ארג'ונה, אנחנו גם צריכים לעבור את הדרך שהוא עשה בדרך למורה שלו. כי אנחנו לא יכולים לעשות את הדרך לבד, אנחנו חסרי אונים. כי האמונות התפלות מתעתעות בנו, אנחנו לא מבינים מה מייצר מציאות. אנחנו חייבים אנשים שעשו את הדרך ושהם מוארים ושמופיעים בדמות המורים כדי שיקחו אותנו ביד ויובילו אותנו. כדי שניתן להם להוביל אותנו, אנחנו צריכים להכיר מי הם, אנחנו צריכים לתת להם להוביל אותנו. אנחנו צריכים להבין מי הם. כדי להבין מי הם, אנחנו צריכים לקרוע מסווה מסוים מעל עינינו, ושזה אנחנו כבר צריכים מידה מסוימת של תואר, ואת המידה המסוימת של תואר אנחנו משיגים בהדרגה כשאנחנו מתחילים לפעול מתוך חוכמה ומתחילים לפתח תפנית וכך הלאה. אז המורים מובילים אותנו יד ביד, ובשלב מסוים אנחנו צריכים לתת להם לקחת אותה, אנחנו צריכים לתת את עצמנו. וכשאנחנו נותנים את עצמנו, אז אנחנו מבינים את העצמי, מה שכתוב שם. כן? העצמי הזה שאני מחזיקה בו וששומר את הסבל שלי, שאני מבטרת על זה. אני מגלה שאני המורה, שאני קרישנה, שאני הבודה, שיש בי היכולת להיות מאושרת ובאקסטזה תמידית בלתי פוסקת. אז זה הכל חלק מהדרך. אתה לך עוד שאלה?
אני
יודע
להגיד
שאני
מתחיל
לדבר
על
זה,
אבל
אני חושב שאני מתחיל לדבר על זה, אבל אני חושב שאני מתחיל לדבר על זה, אבל אני חושב שאני מתחיל
לדבר על זה, אבל אני חושב שאני
למה זה הופך לוייטנאם? בשבילו זה היה וייטנאם. אבל מה שקורה בריטריט עמוק, לפי הבנתי כרגע, לפני שעשיתי אותו, אבל אני יכולה להקיש מתוך הריטריטים היותר קצרים שעשיתי. בגלל שאתה מבודד את עצמך מעולם החיצוני, אז הדברים שבאופן רגיל מסיחים את דעתנו, נרגעים במידה רבה. ותשומת הלב שלי שכל הזמן בורחת דרך החושים, דרך מה שאני רוצה ומתאווה לו ושומעת ורואה ומגרה אותי, כל הגירויים האלה יורדים במידה רבה. אני יותר מתפנה להסתכל פנימה. כשאני יושבת ומסתכל פנימה, מה אני פוגשת? אני פוגשת המיינד שלי. המיינד שלי מלא בכל הזרעים שזרעתי בגלגול הזה ובכל הגלגולים הקודמים, ושרובם מודחקים, רובם יושבים בתת מודע, ואנחנו אפילו לא יודעים שהם יושבים שם, עד שבא משהו ומתפוצץ לנו בפנים, פתאום יש תאונת דרכים. זה זרע שישב שם, פשוט יפשיל, אני רק עסוקה מדי מלהקשיב ולהבחין בו, ולכן לא עושה כלום, ואז זה בא ומתפוצץ. אז כשאתה יושב ככה ושקט, אתה הרבה יותר מתקרב למקומות האלה שהיו רדומים, והפופי על התו, ומתחיל לפגוש אותם. ואומרים לי אלה שעברו את התהליך, שזה היה כמו וייטנאם, ואחרים השתמשו בביטויים אחרים, אבל לא פחות. מורה וידידה טובה שעברה את הריטריט. היא לא תיארה את זה כוייטנאם, היא תיארה את זה כאוקיינוס של דמעות. זה היה בשבילה. אם מסתכלים בתוצאות של אחרי זה, אתה יוצא נקי מזה. אתה יוצא הרבה יותר טהור, הרבה יותר מאושר, והרבה יותר מסוגל לעזור לאחרים. אתה קשוב הרבה יותר. לידי רות תיארה את זה מאוד יפה. בגלל שאתה במדיטציה שלך מתחיל להכיר את המיינד שלך, אז אתה גם מכיר את המיינד של אחרים. כי זה מהדהד. זה כל הזמן מהדהד, אנחנו רק לא מקשיבים, כי אנחנו עסוקים מדי. וכשאת הקשב שלך מאוד עולה, אתה מתחיל לקלוט אחרים אחרת, ואתה יכול לעזור להם בצורה הרבה יותר מעמיקה, כי אתה יודע יותר טוב מה הם צריכים. זאת בעצם עיקר הסיבה לעשות הריטריט. עוד דבר שקורה בריטריט ארוך, זה שכל הדברים שאנחנו מדברים כאן עליהם, על איך רישומים מנטליים מייצרים את המציאות, והמציאות היא לא מה שנראה לנו כמשהו שבא מבחוץ אליי, אלא בעצם משהו שאני מייצרת מתוך הזרעים המנטליים שלי. התהליך הזה קורה כל הזמן, אבל קשה לנו מאוד להיווכח בנכונותו בתנאים רגילים. זה רץ הרבה יותר מדי מהר כדי שנוכל להבחין מה קורה. בריטריט הכל מעיד. אין הרבה התרחשויות, כל יום אותו דבר בדיוק. אפילו צריך להתאמץ לשמור על לוח השנה. הכל אותו דבר. הקצב מאוד מאוד מעיט, ואתה יכול להתבונן הרבה יותר לאט ממה קורה בתודעה, וגם אתה הרבה יותר מרוכז. אנשים יכולים לראות איך הקרמה משליחה את המציאות. אתה יכול לראות, זה עכשיו בא ממה שאני עשיתי לפני יומיים, ואתה יכול לראות בדיוק את הקו. מתחיל לראות את החוטים. אז כל הדברים האלה הם לא קרישנה המציא אותם, או בודה המציא אותם, לא, לא. הם איך שכל אחד מאיתנו מייצר את המציאות שלו. אתם לא צריכים להאמין לזה, אתם צריכים להיווכח בזה, כדי שתוכלו לחיות על פי זה. וזו עוד מטרה של הריטריט, זה לראות את האמת הזאת בעצמנו, להיווכח בה, במו עינינו. ואז יש הרבה פחות טעויות. אז אתה יודע. וכבר אי אפשר לספר לך שזה לא נכון, כי אתה יודע, כי ראית בעצמך. מאוד מאוד נפלא לכל אדם, אם יש לו היכולת והזכות והקרמה לעשות דבר כזה, זה המקום שבו באה תמורה עמוקה, תמורה של ממש לחיים. אז הרבה מכם מדווחים על תמורות נפלאות, זה אפס קצהו ממה שיכול לקרות, אם אתם אכן נותנים לעצמכם את הספייס של להיכנס לעומק, לקבל את הלימוד המתקדם ולעבוד איתו בצורה שמאפשרת תמורה ממש בחיים האלה. וזאת המטרה של המרכז שלנו, שלכם ושלנו, כדי שנוכל לעשות את הדרך הזאת ביחד. יהיה נפלא נפלא אם יהיה מקום כזה בארץ שלנו, שמאפשר, שתומך באנשים. אתה מוכן לעבודה? הנה, תבוא אצלנו, אנחנו נדאג לך. אנחנו נאכיל אותך, אנחנו נדאג לכל, אתה רק תשב, תעשה מדיטציה ותגיע אל האושר. אנשים שעושים את הדאגה, את הקרטייקינג, עושים מצווה מדהימה בזה, ויוצרים לעצמם את הזרעים בעצמם להגיע אל אושר אולטימטיבי. דבר מדהים, אני מזמינה את כולכם להיות שותפים בדבר המדהים הזה. אז תודה רבה על השאלות האלה, כן. תודה רבה לכם. תודה רבה.
לגבי המרכז והרבה, אז לפני יומיים ביום ראשון דיברנו על ההתפתחות של המרכז והשלבים השונים, שהגענו לאיזושהי נקודה שאנחנו צריכים איזשהו סכום בשביל לקדם את התהליך כמה שיותר מהר, את השלבים הברוכים עכשיו של הקישורים, ואמרנו שאנחנו צריכים בערך 80,000 שקל, ואנשים הרימו ידיים ותרמו ברוחב לב ויד נדיבה וממש הרבה, ואחרי זה בהצלחה עוד ניגשו לרעות, ובסוף האירוע וגם היום באו לרעות, לראות עכשיו עמדה לי שיש לנו 79,000. לא סיימנו, יש עוד הרבה, אבל יש לפחות את השלב הזה שאנחנו צריכים פעם ראשונה שאנחנו עושים את הרמה כזו, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו פעם ראשונה עושים את זה כי היינו ממש צריכים את הכסף ושמחים לראות שזה יצא לפועל ועכשיו להתקדם הלאה. השלב הבא זה כמה מיליונים, אבל אנחנו פעם בנהלים ידיים על 10,000.
אז אני רוצה להודות לכם על ערב נוסף שבו אפשרתם לי לשתף אתכם את הלימוד הזה. תודה רבה. תודה רבה לכם על כל החסד שאתם עושים. תודה רבה על אלו מכם שכתבו לי על מה שקורה בחייכם. מאוד אני שמחה לשמוע. לא הספקנו להראות את הדוחות של כולם, אבל אני קיבלתי את כולם, קראתי את כולם, מאוד שמחתי לכם. תמשיכו, 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 זה מה שזורע את הזרעים. תמשיכו לעשות הרבה חסד. תודה רבה לכל האנשים שמשרתים אותנו בביקור הזה, מבשקים, מסיעים, מגישים, כל מי שמפיקים את כל האירוע הזה, למה אריה מצטרף אליי בתודה. תודה רבה לכם, יש פה אנשים שעובדים שעות ארוכות, וגם הלימודים לא קלים כל הזמן, ללמד גם לא קל כל הזמן. אבל כיף. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. או ניפרד במנדלה.
שומה לפרחים עדויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בלבי ירחנה ואגישנה כגן שבתי הרב ולבי ירחנה ולך אגישנה כגן שבתי הרב הוא ייתנו בך לא תזכה כל פעילה בעולם שכולו תואר
Idam gorora samanta laksamya ya. בואו נקדיש את הקרמה של הלימוד הזה ושל החסד שלכם בהשתתפות בלימוד הזה, כדי שהדבר הזה יתממש, אכן יתממש ללא מכשולים, כאן בארצנו.
ותעשייתי כה ברוכה, ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם רואים ובכך לא עסקו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם
של חוכמה ושל חסד מורה